לעד נר אלוקים בארץ, אל מרומי תארת המושגים, שיחידי הסגולה שמקבנו בכל דור ודור אינם על זה עדים חיים וקיימים. כן, מושג הכלי שלפי קריאת השם אמור כמו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוקים, וכמוהם סולם מוסב ארצה ראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ועודים בו. ולפי רוב ההכשר העילוי והתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כן הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. ואם יזדמן איזה דור או דורות שכל מושגים הכלליים נתעלו והתפתחו, ועל אותה החלקה של מושגים אלוקיים לא שלחו המפתחים ועובדים יד, אז נשאר אותו הדור מצב שפל ואומלל, והבקים הדתיים מתרמים בו פרץ על פני פרץ, ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה, מצד הזיקוק של חוכמת אלוקים שהיא אור העולם שבתוכה, עד שהתמדה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנכשל אשר פגרו איזה דורות בתשלותם, עד שיתרומו מושגים אלוקיים לעומת אותו הגובה של התפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית שעלה עליו הדור בכללותו. ובזה תהפך הכללה לברכה, כי חוש המושגים הבא מצד התפתחות הכללית בעולם יפנה דרך לבינים שכלים וחווי ידיים, שאף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח שבתורת עולמים, שהרי הרוח הכללי של השכלת יחידים וקדמונים עומד לנס לעד, למרות כל קריאות הפרטיות שהתרצו לדבר מסיתים, כבר עשיתים להרקב וחבריו, קודם כל מהקרה לבאר, משפיל את הדברים הללים, עד אותם דש העניינים הרגילים, אותו ירח עצמו, שאותם אותם מכיין הכלל כולו, ועל די זה מתרומם העם בכללותו, למתגל יונה ונשאה, וכן מותו העז של ימים בין ישראל ללא אלוהמת, יצא מתוק של כל בנייך, לימודי השם ורב שלום בנייך. אז הרב כאן ממשיך את מה שפעם שעברה דיברנו, אבל עכשיו לוקח את זה למקום יותר רחב ויותר מנסה להבין מלמה נדרש מאיתנו לאור הדברים האלה. אנחנו פעם שעברה דיברנו על המושגים המוגשמים שבתורה, דיברה תורה כלשון בני אדם, ו מה שבצורה סמויה פנימית גנוז בהם, ומלא, וזה הרב הביא כמשל למלא גם לכל סדרי העבודה, כן, שגם מדברת יותר בציורים החוצנים של השפה הנמוכה, מדברים לכל המושגים יותר של אולי עירת העונש, או למושגים כלליים של עירה, אולי אבל הם מושגים כאלה שמעוררים יותר איזשהו צד של טיפול בנפש הבהמית של האדם, ומשם באים הרבה מושגים שקשורים לעבודת השם, שבדיוק כמו הצורים המוגשמים, גם להם יש, כמו שאב אומר, תפקיד. יש להם איזשהו דבר מסוים שנבנה דווקא בהם, כמו שהזכרנו, דיברנו על זה בהחבה פעם שעברה, שדיברנו רק על שום בני אדם, זה לא רק סולם זמני לעלות איתו למקומות עליונים, אלא יש איזה צד מכוון שהתורה בכוונה מעוררת גם את מה שבא לידי ביטוי דרך הקומות שלכאורה קשורות אל הצד הגשמי, שהן אלה שמעוררות בעצם את כל המחשבה הילדותית, את כל הצדדים שקשורים יותר אל הצדדים האיתנים, המוחלטים, שמסותרים בתוך הדבר הזה, שכמובן אחרי שנעשה הפשטה אחרי הפשטה וזיכוך אחרי זיכוך, אז נסיר מהם כמובן את כל החסרונות שקיימות בהם. אבל בצורה אמיתית יש בהם משהו עמוק, שהם בונים בדעת אלוקים, ולכן התורה בכוונה ניסחה את עצמה בצורה כזאת שכל מילה ומילה יש לו גם יכולת להיות כשם שותף התעלות לפסגות מאוד מאוד גבוהות, אבל יש לו גם את מה שהוא מזין, את הקומות, כמו שהרמב"ם אומר, של הנשים והילדים, אבל הכוונה של הצדדים הילדותיים שבנו, שמקבלים הרבה ברכה דווקא מאותם מושגים לכאורה מוגשמים. אותו דבר, כמו שהסיון עכשיו, אותו דבר גם בענייני היראה, שיש משהו כאילו ביראת התא, שהוא לכאורה נצטרך רק בתחילת הדרך, הוא נצטרך רק לדחוף את האנשים שעדיין נמצאים במקום רחוק, אז צריכים לדחוף אותם דרך כל מיני מושגים כאלה, אבל כנראה שבצורה עמוקה פנימית גנוז בהם שורשי חיים עמוקים דווקא מהניגון הלכאורה שעולה מתוך אותה תכונה של יראת העונש. וזה בעצם, או יראת התא, או איך שנוכל את הדבר הזה, שבדיוק כמו מה שאמרנו בהגשמה בשכל, כאן יותר ברגש ומוסר, שסוף סוף מעורר את הצד המוחלט, את הצד האיתן, ואת הצד כביכול החוקי, שגנוז בכל סדרי עבודת השם, שזה לא רק איזשהו בונוס, איזשהו דבר חביב, איזשהו דבר שבא על גבי החיים, אלא כי הם חיינו ואורך ימינו. אז מה שמושרש ומונח בתוך המושגים האלה של יראת העונש, מושרש בהם דברים עם כל האטמוספירה שבהם, דברים קריטיים מאוד לבנות סדרי עבודת השם שלמים. אלא כמו שרב אמר על ההגשמה, אותו דבר גם על דברים האלה, שזה סוף סוף עולה ומתעלה הדרום מגון השבה יותר אדירה ותורה, שסוף סוף צריכים לעשות תהליך של זיכוך, כמו שעושים כמובן על כל מושגי ההגשמה של התורה, שעושים אליהם תהליכי זיכוך, אז גם כל מושגים של יראת העונש צריך לעשות להם תהליכי זיכוך, שלא יציירו בציור הגס שחלילה מצאת את הקדוש ברוך הוא במקום חלילה של כמו שצלמים אחרים בצורה אלילית כזאת שיש בה שהיא קצופה ושהיא זוהמת ושהיא עומק כתוב חלילה לא גנוז בה, אז שזה צריכים לעבור הרבה הרבה תהליך של זיכוך, אבל לא תהליך של עקירה של המושגים האלה, אלא יותר של זיכוך של אותם מושגים. ועכשיו הרב כאן, בפסקה שלנו כאן עכשיו, אומר, לומד מלא כביכול מהמשל אלא למשל, דברים יותר רחבים. אומר הרב, כשם שהגשמה נוחה, שהיא על פניו היא איפוך כמו מיידות. אבל בכן, הדיברה בתורה בשלנו כל כך חופשית, בין שום מעצור והגבלה, שזה כבר אמירה יותר רחבה. לא רק שלפעמים התורה השתמשה בביטויים מסוימים שיש בהם להגשמה כדי להעביר מסוים מסוים, אלא דיברה בהם, כמו שאב כאן אומר, בלא שום מעצור והגבלה. כל התורה כולה יכולה בקלות להיקרות במושגים האלה, עם כל מה שאב כמובן מזכיר לנו, שזה כמובן הפך הגמור מכל היהדות. אבל אני אגיד בזה שתי דברים. כי יש כאן את האמון המוחלט, שהיסוד שהזכרנו פעם שעברה, הוא לא רק בזמנים מסוימים, צריכים גם את השימוש בניסוח הזה כדי לעורר דברים מסוימים, אלא זה שפה שלמה, שכל פעם שלא נאמר אותה, שהתורה לא תאמר אותה, דברת תורה כלשון בני אדם, אז בצורה עמוקה פנימית תמיד יש את הבהירות הגמורה, שכל מילה כזאת יש לה יכולת של הפשטה גם, יכולת של זכות, כי בעצם זה אימון מוחלט לא רק במילה הטבעית הזאת, אלא בכל המרחב השלם הזה שנקרא מרחב ההגשמה. ואולי אפילו יותר מזה, התורה מלא רוצה לא רק מילה מסוימת לומר לנו, אלא לעורר בנו את האטמוספירה הזאת שמסתתרת מאחורי אותה תנועה של הגשמה. לכן היא דיברה בה, כמו שרב כאן אומר, בלשון כל כך חופשית, בין שום מעצור והגבלה. והם דווקא הוביל אותנו, כמובן, בצירוף השכל והחוכמה, ששניהם יחד הם לעד נר אלוקים בארץ. שמצד אחד זה נר אלוקים, מצד שני זה בארץ. וכנראה שרב כאן רומז שהתפקיד של כל המושגים הוקשים האלה, הוא כדי לעורר את המקום הריאלי, את המקום החי, את המקום הקונקרטי והממשי של הדברים האלה. ולכן, כמובן שזה מצריך כל הזמן לאכול את החבל בשתי קצותיו, לקבל ברגש את מה שמקבלים מהאטמוספירה של המושגים כביכול המגושמים האלה, ולזכך על ידי השכל כדי לעדן אותם אל המקום האצילי העליון שלהם, שלא נפול במקום הנמוך שלהם, אבל די אחיזת החבל בשתי קצותיו, ומעורים את המקום הכפול הזה של נר אלוקים והארץ, כן? של איך האור האלוקי הזה הולך ומחל את עצמו, מופיע את עצמו גם בהופעה הארצית. כן, רשייה, והשנה ששניהם יחד הם זה אל מורמי תרבות הסגים שחידה הסגולה שבקרבנו בכל דו ודור, הנה הם על זה עדים חיים וקיימים, שבסוף שבר גם רואים במבחן התוצאה שזה שהתורה ככה גילתה את עצמה, זה מה שהצמיח את אותם דמויות מופת שכמו שאני אומר בהמשך, כמוצב כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, כמו שאני כאן אומר, הנה מלזה עדים חיים וקיימים, אז כאן שהחיים יותר מבטא את הצד החירותי, את הצד העצמי, את הצד המופשט של הדברים, אבל קיימים מבטא יותר את הצד החוקי, את הצד האיתן של הדברים. אז יש לנו דמיות כאלה שעם כל הצד החי הפנימי שלהם, אבל הם מבטאים את זה בצורה של קיומיות, בצורה איתנה, בצורה כזאת שקשורה גם לצד הקבוע של החיים, וזה חלק מהאור המיוחד הזה, שהפירות שהאומה הישראלית הוציאה בכלל דורות, מראה שזה הדרך באמת השלמה והמלאה, להכיל באמת בצורה אמיתית את שתי הקצוות, כן, שיחה דבר.
כבר בדרך כלל שאדם נפגש עם מושג, כאילו,
קשה לו לפצל
אותו לשתיים. אמרנו, לא יודע, יד השם,
או
דברים כאלה, כאילו, איך הוא לוקח את זה לשתי עבודות,
שתי כיוונים, כאילו. כן. אבל יש בו, באדם עצמו, גם את הצד הרגשי וגם את הצד השכלי. הצד הרגשי הוא מה שהרמב"ם כינה הצד הנשי והילדותי, שבכל אחד אחד מאיתנו מסותר גם תכונה כזאת. וזה שאתה אומר את המילה מגושמת ואחר כך אתה ישר מפשיט אותה, אבל משנה ראשונה לא זה למקומה. יקוב הנדן מעדדת בנו. הרושם הראשוני שבא לך מהקריאה הראשונה לדברים, כי אם אין מה שנכון הרמב"ם מדבר שם על כל האומר, ובן חטא אינו אלא טועה, שמסביר למה בהתחלה התורה כתבה את זה כן בצורה הכי מטלטלת והכי אולי לא נכונה, אבל הרב אומר בצורה סמויה הכי נכונה, כי בזה באה לעורר את הרושם שנעשה כאן ממש זנות רוחנית במה שרובן עשה, והמילים הפשוטות האלה לעולם לא יעקרו מאיתנו. וכמה שנתעסק תמיד בסדר של מושגי הפשטה, אבל הרושם הראשוני שנספק ברגש, הוא כל מיני תמיד ממשיך להתהלך איתנו. ולכן זה בעצם שתי צינורות מקבילים שקיים בנפש לנו, שמקבלים את הדברים בצורה כזאת, ואם היינו ישר מדברים את הדברים בצורה המופשטת, היינו מאבדים את כל זרימי החיים שבאים מהצד אחר של המטבע, שכמו שאמרנו יש כאן שתי קצוות של חי וקיים, על צד של הקיימות היינו מאבדים כאילו.
אחרי שאדם כאילו יודע שכל מושג יש בתוכו איזה עומק מסוים, כאילו, כן. אתה ממשיך לספוג את הקומה הראשונה.
אז זה מה שהרב כותב בעין היה, על לעולם אין מקרא, יוצא מדי פשוטו לעולם. שם הרב מדבר בדיוק על היחד בין הדמיון לשכל, כן, איך כל דברים נקלטים בשפה של הדמיון, נקלטים בצורה של השכל, ותמיד, תמיד, תמיד, צריכים קודם כל, לכן אין מקרא את זה פשוטו לעולם. שהרב שם מדגיש שגם שאדם מגיע לגיל בגור, הוא חייב תמיד לחזור לפשוטו של מקרא, שזה הייתה כל המלוש על הגרע, לחזיר את כל המדרשים, את כל זה, לחזור אותם לפשטי המילים, מה שהזכרנו שאמר, שכל הנחה זה עטיבת האור, כי צריכים תמיד תמיד גם לא שורים על קומה פשוטה, לכן יש את ההדרכה שהיא כוחה בהרבה הרבה הרבה ביטול תורה, אבל שנקראת לעולם משלים אדם פשוטה מהציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, זה ממש אחד מהצוות הקשות על הבן אישים כאילו, כי תן לי איזה שפת אמת טובה לפרשה, איזה ביאורי הרב לצל, אולי עדיף ככה לתקן לפרשה, אבל כמו שאמר בתפארת לגמל אומר, זה צריך לעבור את כל הקומות האלה, של פשט המקרא, אחר כך קוראים זה עוד פעם, רק קוראים אלא צד המתרגם את הדברים, וצריך כל מה להדד את המקום הזה עצמו. עכשיו יש משהו שעושה שבר, כמה שאתה אומר שאדם כמה שהוא יותר ינסה קצת אולי בתחקום שלו קצת להתחכם את הדברים, אבל זה בסדר שבר יש משהו סמוי מאוד שבעל כוחו זה ככה יהיה, כי מעולם לא דיברנו על מה שלכאורה נקרא שפת המשל, השפה כאילו הגלויה של דברים, וכנראה כמו שאמרנו פעם שעוד, שהמשל הוא לא משל חיצוני, אלא המשל הוא יותר השתקפות ביטוי עצמי של הדברים, שיוצר את כל האחיזה של הדברים האלה במקומות הגלויים שלנו, וזה כמו שנראה כאן ברב, שזה אולי חלק מה, אפילו כמעט אפשר לומר, החידוש הגדול של האמונה הישראלית, לעומת כל מיני אמונות אחרות, שהיו אולי את האמונות האליליות, שהקשימו את הכל, אבל כל האמונות המונותיסטיות הפשיטו את הכל והגדירו את הכל, ותוך הנחם ישראלי הוא שהוא חי את התנועה העמוקה הפנימית של חי וקיים, שגם קשור בכלל לכל הסוגיה גם של מלא המצוות המעשיות בעם ישראל, שאת כל היסודות התכנים הזה, אבל קודם כל מביאים אותם בציורים חיים, בציורים ממשיים של, של אמת, שיוצרים תנועה כזאת שכל המדרגות הרוחניות הם תמיד לא מאבדים את העוצמה האדירה שקיימת גם בקומה הפשוטה של זה. כן, כן.
מה בדיוק היחידים אנחנו משקף בהם? לא הבנתי מה. שהם חיים חיים שהם גם גודל שגם מופיע בקוטן כאילו?
כן, כן. זה כל גדולי ישראל, כל נקי ישראל, הם בצורה בולטת רואים שבזה הם שונים מכל מיני אנשים מוכנים שהיו באומות העולם, כמו שהרב אומר שפרושים וכל זה, יש גם כל אומה ועולם, אבל החידוש של נושא הגדל הישראלי, תמיד היה בדיוק בתנועה המחדות של עוררות או אלוקים בארץ, זה היה חלק מהעוצמה האדירה של ענקי הרוח בישראל וכל הדורות שככה גילתה את זה. כן, כן, אבל הוא אומר, אתה לראות שהשיטה עובדת, אתה רואה את הדרך דמויות כאלה כמו רמב״ם, כמו רבי יוסף קארו, אתה רואה דמויות כאלה, שם אתה רואה בדיוק את החיבור הפעילי הזה של קומת חיים שלמה, וזה האומה הישראלית משתבחת. אומות החול משתבחות בכל מיני דמויות מופשטות כאלה, הישראלית בזה היא רואה את הגדולים השלמים. אבל כמו שמענו, כל זה עדיין משל, מהמקום הקודם, שרק המשל עכשיו הוסיף את ה, שזה לא רק מילים ודברים קונקרטיים, זה מרחב חיים שלם, שמילא תימש אמון שתגיד זו בצורה חופשית, וכל פעם שנגשים את הקדוש ברוך הוא, יש איזה אמון מוחלט שאף פעם לא יהיה כאן נפילה, כי יש כאן זה בצורה סמויה, תמיד תמיד יש כאן את ההופעה הרב-ממדית שגנוזה בכל דבר ודבר. אין אף דבר בעולם שהוא לא זה. שהדבר עושה את זה כאן, הוא בעצם הופך לזה לא רק ממתודה, איך לחזק גם את הרצינות בקדוש ברוך הוא, השתמשה תורה בלשון בני אדם, אלא זה הופך לזה להיות דבר עצמי ומלא. מה שהרב עוד רגע תרגם זה לסדרי עבודת השם, שלכן אפשר לגמרי לגמרי לקחת ספרי מוסר שנכתבו בשפה של עירת התא, אולי נכתבו לדור מסוים שהיה צריך את השפה הזאת, ולדלות ממנו אוצרות כבירים גדולים מאוד, בלי לסנן ולומר, טוב, זה נכתב בתקופה מסוימת, ברגע שאתה מבין שהעירת התו היא עירה אלאה, שאהבה והעירה הם בצורה עמוקה פנימית, שתי ביטויים של אותו דבר, אז כמו שהזכרנו, מה שהרב כותב באורות התשובה, בסך באיגרת התשובה שם לאב חרל"פ, שתשובה מאהבה לא תחסר אף תו דק מן הדקים שקיים בכל הנושא של תשובה עירה, כי זה בעצם לדבר את אותו דבר, רק לראות אותו בשפה הקיימית שבו, ולראות אותו בשפה החיה, האידיאלית האצילית שלו. אבל אנחנו עדיין רק באמצע חלק מהמשל במשל זה, רק נקרא את השורות הבאות, כאן מושג הכלכלי, שפי קראת השם הוגל, הוא עושה בקבוע את כל המובן של הדת, שמה הוא? הוא המושג של עבודת אלוקים, כן, והביטוי עבודת אלוקים, יש משהו מסוים שלכוע מאוד מאוד מעורר את בחינת העבד, את הבחינה של ההתבטלות, את הבחינה של הקנייה של האדם אל מול הקדוש ברוך הוא, והרב כאן שם את זה תחת המובן של הדת, כן, אולי הרב כאן רומז לדברים שראינו במאמר דת אלוקים, לבושי די רמסה, שהם הידי הדתית, לבושי די צפרה, שהם הידי האלוקית, אז יש משהו שכל לבושי די רמסה, כל מה ש... את כל תואר כולה הסברנו בגלות, במושגים של דת, שיותר באים להדגיש לכאורה את הפער בין בורא לבין נברא, אז הרב אומר, אבל בכולם, בצורה סמויה פנימית, הם מחיים, וגלות בהם גם הבחינה של האור האידיאלי הצילי של האידיאלים אלוקים, של מה שהרב אומר, הוא קומם סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, ולאור זה, התפקיד של המלאכי אלוקים, שזה בעצם של תלמידי חכמים, עולים ויורדים בו, הם גם עולים וגם יורדים, הם מתבשמים גם מהשפה הגבוהה שמצטטת מאחורי המושגים, אבל כל הזמן חיים גם מהניגון הפשוט של הדברים, כי ההדדיות בין שתי הדברים האלה היא מאוד מאוד משלימה ומזינה ומעוררת בעצם ציור חיים שלם שבא דווקא כתוצאה מהדברים האלה ולדלג ישר למדרגות של תשובה מאהבה בלי לכלול את האטמוספירה של תשובה מהירה. שנייה. הרב אומר, יש בזה משהו מסוים מאוד מאוד איתן ומאוד מאוד עמוק שניזון דווקא אפילו מהקומות הראשוניות של הדברים, שהוא יכול לחליל להיות חסר בדברים האלה. ויש כאן קריאה כפולה אבל של הרב, אלא גם מצד אחד מאוד מאוד לתת אמון גם בכל סדרי האחרים הפשוטים, וגם מצד שני להבין אבל שאפשר לגדל אותם, זה סולם שורשו מגיע השמיימה, שיש בלי, בכל מושג ומושג הזה, יש גם איזושהי דרישה, סמיה פנימית, להפשיט אותו, לרומם אותו, לראות בו את הצור הגדול, כי בהקשר מושג זה כאן, כמו שבהגשמה, חלילה נשאר בהגשמה, וחייבים לעבור תהליך של הפשטה, אז ככה גם כל מושגי העירה, חלילה לנו להשאיר מושג אחד במקום הגז שלו, ולא לעבור תהליך גם של עידון ושל זיכוך ושל העלה שלו למושגים יותר גבוהים של יראת הרמות ושל אהבה עליונה, שרק בזה עבודה באמת תושג בשלמותה. ואני אגיד עכשיו אלה על דרך השלילה, ואם לא נמצא את עבודה שנייה, אז נמצא מגשימים ואולי אפילו מזיקים לכל התוכן אמוני, כי כמו שהגשמה היא הפך התורה כולה בפשט שלה, אז ככה יראת העונש ואילי למען די דחיל מרצוע בישה, אומר הזוהר הקדוש, זה ממש מסוכן להיות נמצאים רק בשפה של יראת העונש, אם לא שאתה כל מיני חי את התנועה המקבילה הזאת, שגם מדכך ומתרגם את הדברים גם לתנועות של גילויים של קרבת אלוקים, שבגלל מצוע של אהבה. ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כך הולך אומר הכלי הזה, הולך ומתעלה. וכאן הרב מוסיף עכשיו עוד איזה סוגיה חשובה, באמת היא, אני מרגיש שאת חבל ש... היה צריך להביא אולי, אני הייתי צריך להביא לכן, יש כאן פנקסים כאילו? אז אם אתה יכול להביא גם את א' וגם את ב' של רמת גן כאילו.
חלק
א'. כאילו, עושה את רמת גן, חלק א', כאילו גם איפה שיש את פנקס עוד ג' וגם של פנקס א', לתי זה ככה לזה ולמין.
נכון גם בצדה.
מה זה איך?
גם זה שאי אפשר להישאר רק
במופשטות,
גם אי אפשר להישאר רק
בזה שם... כן, זה בדיוק מה שבאים לומר, כאילו. לכאן ולכאן, אם אתה תדלג על הקומה הראשונית, על הקומה, נגיד במושגי הגשמה, אם תראה רק את הכל בצורה של הפשטה, אז יש משהו שנאבד בכל הקשר אחרי שלנו לאלוקות, ואם מצד שני נהיה רק בהגשמה, אז אנחנו נאבד את כל המשל דברים. בסדר, אם נחיה רק יראת העונש ויראת הרוממות, זה יהיה סכנה לכל הופעת גילו של שם שבעולם, אפילו כמו שהוא אומר, זה יהיה אפר התורה. אבל נחיה רק במושגים של אהבה, אז יש איזה משהו מהאטמוספירה של יראה, שמאוד מאוד תהיה חסרה לנו, כן? ולכן, מה זה איך?
חוסר ביראת העונש, כאילו?
שיש בעיה של חוסר ביראת העונש, אתה שואל. כן, אז... אז אולי שזה כן צריך גם אותו קודש דלת, עכשיו אני נזכר גם. אותו קודש דלת יש כאן, לא? אלא, זה בסדר שאני... אבל זה... מה זה איך? אז זה מה שיש, תבין, זה בסדר.
אז זוכרים מילים עליהם?
אני יכול להגיד כאן דרך המפתח לפסול את זה. אני אגיד קודם כל בעל פה, אבל זה הרי, אתה זוכר קודם כל, לפני שירד הצל, זה הגמר במחות, שהרי יוחנן אמר לתלמידיו לפני פטירתו, לוואי, ותהיה עירת שמיים לכם כעירת בשר ודם. ואמרו לו, עד כאן, ואמר להם, כך דרכו של אדם, שובר עבירה, אומר שמי ריני פלוני. והרב הצל בכמה מקומות מסביר, שהקומות האינסטינקטיביות של עבודת השם, הם אלה שמתגלות דרך השפה הזאת שנקראת יראת עונש, היא זאת שמאוד מאוד מעוררת את, את הקומות הטבעיות האלה, ויש משהו לא רק כאיזה מקדם ביטחון למצבי חולשה של... מה זה? בסדר, זה שם, בסדר, ככה וזה... לא, לא, זה שמעתי שרמת גן, זה שם של מרכז. אין ושש, מה זה? לא, שתיהם, אבל לא יודע, שתיהם יצאו בשתי הוצאות. בהוצאות של ישיבת רמת גן, שזה...
של ההבדלים בין הדברים,
אבל שתיהם יצאו בשתי הוצאות. שיעור בסיס. כן, צריך פעם אחת להשביע את הסדר. אתה עושה, סליחה, אני מצטער שתרחתי אולי כאן, אבל... אבל עכשיו אולי כאן... לא, זה הבעיה. לא, הבעיה שמה שיש בו אין בו, ומה שיש בו אין בו, אז לכן... אז איפה שעוד פה שאתה אומר, לפני שאתה שיעור, כאילו, פשוט צריך להפגיש בין שתי המולים, כאילו, ולעשות חוק התפקיד היותר סדר, אבל... כן, כן. אני אגיד בצורה כללית שההבדל בין רגש לבין דמיון הוא הבדל מאוד עדין ודק, כמו שעולה מהדברים שהרב סוף האות הקודש א', שהרגש זה ספיגת הנתונים והדמיון זה עיבוד הנתונים. ובהקשר מסוים זה כאן, כל דמיון מתחיל מהחושים, נכון? הוא ניזון מהחושים, והחושים זה הרגש. יש חושים של ארבעת, חמשת החושים המוחשים שלנו, של טעם ריח וכו' וכו'. יש גם תחושתיות רוחנית שקשורה לעולם הרגש, שזה בעצם המקום הפסיבי של האדם. המקום שבו האדם סופג מבחוץ. והתכונה של הרגש זה להיות פסיבי לכל מי שמצא מבחוץ. ושהיא עוברת תהליך של עיבוד של עיכול, אז היא מכונה דמיון. שדמיון זה איך כל המצבור של המון 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 נתונים רגשיים, הפך להיות לא בליל של המון 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 צבעים וריחות וטעמים וכו' וכו', אלא התגבש לכלל עמדת חיים. נכון? זה מה שנקרא דמיון. אז בצורה כללית, כל נגיד מושגי הגשמה, תודה, תודה רבה, זה רק להבת לזכור, כל מושגי ההגשמה הם אנחנו סופקים אותם בשפה הרגשית ומלא מפתחים אותם לאמירות דמיוניות, לאמירות כאלה שבאות מהמקום הקיומי של האדם. אז בהקשר המצב הזה כאן, לכן, אבל כאילו, מה שבאמת רק שאתה צריך להגיד לדביר, אז אמרתי, מלא איזה כוח בנו הוא זה שבסופו של דבר זה, כי אתה שומע את המילה הזאת, אז אתה כל נמצא בהתפיילס כזאת, שמעת יד השם, ראובן שכב את פלגש, את בילה פלגש אביב, אז המידה הרגשית התעוררה באדם, ואז לאט לאט זה בונה באדם, זה בדיוק אולי ההבדל בין הפסקה הראשונה לפסקה השנייה, לא כדברים נקודתיים, אלא יוצר שיטת חיים שלמה כזאת, שחיה את שפת העיכול של הרגש במרחב הדמיוני, כן? במרחב שהוא בעצם קשור כולו למקום הקיומי של האדם, כן? שבעצם הקיומיות בלשון שלנו היום היא כוללת בתוכה כמה מושגים, זה גם שהדבר המסע הזה הוא ממשי, כן? וגם שהדבר הזה הוא קריטי לי, קיומי לי, זה בעצם לעבור בשפת הרגש, שפת הדמיון, אבל כל זה הדן במרחב של הקיים, לעומת המרחב המפותח יותר, הדינמי שהולך במצל של החיים.
הרגש זה משהו שהאדם מקבל?
מה זה?
הרגש זה משהו שהאדם מקבל, זה כמו החושים?
ברור.
זה משהו
שיוצא מהאדם
כלפי...
רגש, בצורה פשוטה, אדם לא שולט ברגש. זה אדם... כל הופעה רגשית היא תמיד, נפגשתי לפעמים עם דברים נמוכים, לפעמים זכיתי לפגוש תמיד חוכם, פתאום הדבר זה עורר בי רגש, זה המקום הזה שהמצות יכולה להיות גבוהה, יכולה להיות נמוכה, באה ופועלת על האדם, וזה לכן מה שאומרים שאישה היא רגש, הכוונה אישה היא הנפעלת, היא הסופגת את כל הדברים שנמצאים בחוץ, בצורה נגיד אפילו קצת אבל יותר רחבה, שבאמת גם רגשות רוחניים, גם אם סוף סוף כן תמיד עוברים, ותמיד עוברים דרך המערכות החיישנים שקיים אדם לקרות את החוץ, תמיד עוברים מלא דרך החושים, מה שלכן יוצר ברגש את הסיבור שלו, כי אין בו איזשהו משהו אקטיבי שבא מאדם, אלא משהו פסיבי, מה שאנחנו מדבר בחלפות הרגש והשכל, הוא לכן יכול ליצור משהו מאוד מסובך, אבל זה מה שאנחנו אומרים במקומות אחרים, שזה גם הצד הכי עליון של הרגש, שבעצם המקום המיוחד הזה, שבו אדם יכול להיות בפרשות עכשיו של יצחק, של הנפלאות האלוקית, להיות בעצם נפעל מאור אלוקי גדול, שזה בעירה של מרים, ששם הרגש הזה מתגלה, במקום הזה שהוא כולו בלוע, בתוך הים הגדול, כאילו, בלי... איזשהו צד מסוים של נתק מן המקור. אז זה הצד המעליותה שבו, והצד הנמוך שקיים בו. כל זה לעומת הרצון והשכל, שהם זוג אחר, שעומד לעומת הרגש הדמיון, שהם התנועות שמחוללות את המקום האקטיבי של האדם, הבוקע של האדם. זה יותר התכונות הזכריות של האדם, שמתגלות בשכל וברצון כאילו, כן? ומה שבאתי דמיון, זה רגש שעבר תהליך של עיבוד, של גיבוש כאלה. אז רק...
רגש שאותה פרטים
מדברים יותר כלל?
זה
אומר
גם
התקנה
שאתה
מהפרטים
של הרגש?
כי... א', קצת כן, כאילו, מה שאתה אומר, כן, כי יש המון סוגי רגשות, כאילו, והדמיון סוף סוף אצל האדם, מה שאר מכנה דמיון, הוא דמיון אחד, זה הייתת הזהות של האדם. אז היא משהו שמלכד את הכל דבר אחד. אני עונה לך קצת ביסוס כזה, כי סוף סוף עיקר הדגש של הדמיון זה לא רק פרטים מול כלל, אלא איך הדבר הזה עבר, כמו שאמרתי, תהליך עיכול אצל האדם עצמו, איך הוא גיבש את זה, ולכן יש בזה גם את יסוד הכללתי, אבל יותר שזה בעצם עבר תהליך כזה שזה הפך להיות איזשהו צורת מבט שדווקא אדם לא רדוי להתבונן עליו במציאות, וזה מה שתמיד הרב אומר שדמיון יש בו בחינה מסוימת שקצת שכלית כבר, כי הכוונה, כי לאור הדבר מסוים זה כאן, הדמיון הוא קצת כאילו כן מושפע מאוד מאוד מהרגש, אבל עכשיו בלה הוא מדמה מילטה למילטה, ויש לו הרבה הרבה זיכרונות מעבר, שלא היום כל מיני תופעות חדשות שיהיו, הוא ישבץ אותם בתוך המגירות המסוימות שהוא בנה בעבר. אז כאילו, בדמיון כן יש כאילו משהו קצת אקטיבי כזה, כן? כאילו יצרני כזה. וזה מה שגם הרמב"ם אומר, שרק הדמיון יכול לקחת שתי חושים שהוא ראה בעבר, שתי שהוא ראה בעבר אדם וראה ציפור, ואז הוא יוצר מדמה אדם עם כנפיים, כאילו שהוא יודע גם לאחות הרבה דברים. אז יש בו כאילו תכונה יצרנית כמו השכל, אבל בצורה אמיתית זה לא נכון. כי הצד הדומיננטי שמלווה אותו, הוא סוף סוף כן מאוד מאוד משועבד להרגשות, לכן מלא כן יש בו משהו שהוא עדיין נשאר שם, כן. אני רק כל קורא בפניקס עוד ג' פי על כל המושגים הכללים שאמרנו של של התפקיד של ההגשמה. אז הרב אומר שפלות, וזה כאילו קצת הביטוי שהזכרנו, נר אלוקים בארץ. הרב אומר שפלות שעבדה זרה היא סביבה המושגים הגשמיים בעיני אלוקות, כן, וזה כאילו היה עומק הערתו של ניב מלך חבר זה לדמיון, כי הרמב"ם הרבה פעמים מחבר את העבודה זרה לדמיון, כן, ששם הדמיון חי מאוד את המושגים מגושמים, וזה בעצם כל תנועת העבודה זרה שמאוד כנועה להופעה הדמיונית, אז היא גם מתאר את הקדוש בצורה מגושמת. והיא הצליחה גם כן שיהיו יצורים כל כך קרובים אל החושים, ושהשפיל את השכל והחשיכתו. אבל בהיות הפחיתות המוסרית והשפעה לדרושה לילדות האדם, להטביע בו חיה וחומרים על בסיס איתן, כן הכרח להיות עבדה זרה שעוד בעולם, זמן הראוי, רק לסבב אותם, הצורים הביטים שיפעלו טובה אחר שיזקחו ועלו לרום מעלת החוכמה. כן, וזה בעצם מה שחזל אומרים, שעל העבר מבינו שאותם שנים שעבדת עבודה זרה, משחל טל ידותיך, טלם לעולם. שיש, וזה בעצם עומק מה שהרמב״ם אומר, שכל התורה כולה היא באה להילחם עם עבודה זרה, כן, וזה כשקוראים דברי הרמב״ם האלה, אז קודם כל זה נראה קצת שכל התורה היא רק מנחה שנצרה לגופה, כאילו מתעסקת רק עם איזשהו סיבוך שהיה בעבר בעולם צריכים להילחם איתו, וקצת כאילו אפילו מעורר איזה חוסר נכונות בעירת שלנו לקבל דברי הרמב״ם, שכאילו, אז בעצם כל מצווה ציצית היא רק להתמודד עם תפיסה פגנית של השבט הצבא שהיה בעבר, אז אל מולם אנחנו עכשיו עושים את המבטים לצורה כזאת רק כדי להשקיט את הקורות האלה, ובמיוחד מה שמטריד, שאם ככה תורה לא נצחית, כי בזמננו, שאף עוד לא יודע בכלל מה זה קט הצבא הזאת, ואף אחד היום לא חי את כל התפיסה הפגנית הזאת, אז כל התורה היא מיותרת, אבל אומר הרב, זה גם כותב פתקס דגים, אני לא אמצא את זה, אבל הוא ממש מביא ככה את הרמב״ם, ואותו דבר גם בקובץ ב' בפסקה למתת לפי זכרוני, שבעצם הרמב״ם כאן התכוון לומר דבר עמוק מאוד, התכוון הרמב״ם לומר שלא לחינם היה עבודה זרה בעולם, והיה את הקומות הראשונים האלה, והתורה רק באה לחלץ אותנו מהמקום הבוסרי שלהם, ולעוד אותה למקום יותר גדול. בעצם הרמב״ם אומר, אבל עבודה זרה מעולם לא נעקרה מן המציאות, בסתר המדרגה היא כל מן קיימת, כי הקומה הילדותית הזאת היא, כמו שאמרנו קודם, משנה ראשונה לא זזה מקומה, אז יש איזשהו קומות ותפקיד לתהליכים ראשונים שהיו בהיסטוריה, שהיו צריכים מקדם חשוך ודר נאורה, הקליפה קודמת לפרי, עבודה זרה קדמה לעולם, שעכשיו תבוא התורה כאילו להילחם עבודה זרה, אבל בעצם היא תבוא לעדן ולזכר את הדברים למושגים יותר גדולים. והוא אומר, כן, היה צריך זמן ראוי לעבודה זרה, כדי לסובב את אותם יצורים מתויים שיפעלו טובה, אחרי שיזכחו, לא אומר אותה חוכמה, ויקור גם כן יתד עמוק בצור הנפש, שכל בשר עד שדעת השם התורה תהיה לאור החיים, ונר לנתיבותם, שזה בדיוק הביטוי שאף סביר כאן, של נר לרגלי דרך ואור לנתיבתי, שזה בדיוק האור הזה, שבא להאיר את הקומות השורשים האלה, להעלות אותם למקום יותר גדול. ורציתי אבל גם לקרוא גם מפנקס A, תדליין אש אגל טוב קשה לא בטוח ש לא, זהו, טוב שבאת את זה, מה זה? כן, נכון, אבל לא, אלף אני לא אתרח אותך, זה כי השתי הוציאו פעם על פנקסי עצמו גם כאילו. מה זה? לא, אני לא אתרח אותך, אבל לא נורא. זה לא משנה, טוב, בסדר. איך, איך? זהו, גם כאן יש שי? באוי בשני. כאן יש, אני רואה את רפליקס ג' ד' לא דווקא כאן יש את הדבר היחיד יש כאן את A יש כאן ג' ד' ואחר כך זה נחת את י' ד' ב' כאילו טוב, לא יודע, זה לא נורא לא, זה נכון, בקיצור לא, זה גם סיפור שלם בזמנות להסביר את כל העניין של פנקס A שבסוף הוא הפנקס הכי יבש של הרב כאילו שיצא בתור ספר שלם והרבה ממנו זה מהלך הדעות בעצם בנו על פנקס A פעם דיברנו, זה לא דיברנו לא יודע מה זה פעם מהלך הדעות גם אז זה לא משנה, טוב, זה לא לא משנה בוא שנייה רגע נתרכז רגע בפשט כאן אבל אני עצרתי קודם בדברים עכשיו קצת תובעניים שהרב אומר. הרב אומר, ככל שהאנושות יותר מתקדמת, אז מושגי גם השכל וגם המוסר הולכים ומזכחים. ונוצר מצב כזה, שבו זה לא רק נחלת יחידים לזכח את המושגים, אלא זה כבר הופך להיות תביעה קיומית בכלל העולם. והרב אומר, בעולם כזה, כל מרחב המדע הופך להיות הרבה יותר מופשט. כל העולם המוסרי של דרך ארץ שקדמה לתורה הופך להיות הרבה יותר קשורה למקום כזה לא של עונש, אלא של הזדהות פנימית. הרב אומר, במקום כזה, אם המושגים של התורה יישארו ללא הסברה, כאן זה כבר יהיה ממש חילול השם, זה יהיה מחלה. זה יהיה משהו כזה, שבזה שונה הדור שלנו מדורות קודמים, שבדורות קודמים יש להם סולם מצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וכל אדם ואדם לפי מדרגתו מתמרן את עצמו במקום שבו נוצא, וכל שלב ושלב פועל את פעולתו. אבל במקום כזה שבו כל מרחב החיים של האדם, הוא כבר מרחב חיים של גדלות, והמושגי הקודש נשארים בלי תהליך של ביאור, אז בהקשר של כאן יש איזה נתק בין הקומה הכללית שבה אדם נמצא לבין המפגש שלו עם דברי אלוקים חיים והדבר עושה לזה כאן לכן בהקשר של זה כאן הוא כבר יוצר מצב של מחלה הוא יוצר מצב של סיבוך שהדבר עושה לזה כאן כבר חלק מכל הסיבוכים של הכפירה באים מהמקום הזה עצמו כי נוצר מצב כזה שכל החיים במקום אחד והתורה עדיין נמצאת במקום אחר עוד פעם, זה לא סותר כמו שהרבה קודם, שיש לה הרבה הרבה בריאות בתנאי שזה בא במקום הזה שתמיד הדברים מקבלים את האיזון הפנימי ביניהם אבל שיש נתק בין המקום שהדת של אדם נמצאת וכל החיים שאדם נמצאים לבין פשוטו של מקרא, זה מה שהרבה כאן אומר עד נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל והבקים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ, ואין לו רפואה כי אם זה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה, צד הזיקוק של חומת אלוקים שיהיו אור עולם שבתוכה, שם נדאג שהגדולה שעובדים החלוצים תשלים את המהלך הנכשל אשר פיגרו איזה דורות בתשלותם, ולכן עכשיו יש כאן תביעה מאוד מאוד עמוקה לפתח מושגים חדשים של עבודת אלוקים, שזה בעצם כל ההקדמה לכל המאמר שלנו כאן, שאת כל המושגים כולם צריכים עכשיו לרענן מחדש, לפתר מחדש, כי בלידי הדבר המסם הזה, אז הרב אומר לא רק שאנחנו נשאר בצד אחד בצד שני, אלא לא תהיה אמונה בכלל, כי האדם לא יוכל לזהות עם המושגים הראשונים בלי הפיתוח הפנימי שלהם, שזה גם הרב אורות הקודש ב' יש לו פסקה שהאמונה הולכת כן, תודה.
זה מושגים של דעת אלוקים, נכון?
מה זה איך? כן, עכשיו לעבודת אלוקים. הרב כן עבר למאמר עבודת אלוקים, אנחנו עכשיו עסוקים.
לא, אבל המושגים שצריכים להתברר
זה... כן, זה אותם מושגים של יראה, שדברנו מקודם, שהוא אומר, נכון שבצורה עמוקה פנימית מכילים את כל המקרבן. אבל מכיוון שהשפה האנושית היום מדברת במחב, חיים הרבה יותר אידיאליסטי, אז עכשיו, אם לא תעשה תיווך למושגים האלה, אז תגידים ללפו לתפולתם, אלה בדיוק הפוך, ייצרו תהליך של התנגדות, ויהיה כאן נתק בין המדרגות, בין שתי המדרגות האלה, כי לאכול שחל משתי קצותיו, מה זה? לא, לא, בתוך עבודת אלוקים עצמה, יש את המושגים של יראת התא השבע ושל יראה אלאה השבע. וכמו שאמרנו, בצורה עמוקה פנימית, הם מזינים אחד את השני. אבל מכיוון שבדור שלנו, אדם חי שפה אידיאלית, אידיאליסטית, זה השפה שדרכה הוא מדבר, עכשיו מה שאני לא רוצה להתעסק אם הוא באמת בצלג מטה שם או לא, אבל זה המרחב החיים שבו הוא חי, שהוא פתאום נפגש עם מושגים של לראות העונש, הוא לא יצא לעשות את הסיכרון בשתי הדברים האלה, בלי שיהיה כאן איזו עבודה מכוונת שכל כל תבוא ואת המושגים לעצמם תלביש בלבושים חדשים, בלי שיהיה את התהליך ההלבשה מחדש, אז יהיה כאן איזשהו נקטק בין המקום שבו מרחב החיים שלו נמצא, לבין מושגים האלה שלא עברו תהליך בריא של טיפול בהם, כי היה דורות לגבי דורות שהמושגים האלה נשארו במקום הראשון נשלם, אבל כל מרחב החיים של האדם יתעלה למקומות יותר גדולים, אז נוצר עכשיו איזה נתק שהוא לא יכול להתרפא. כן, הרב... זו פסקה מאוד ארוכה כזאת, על השינויים מכירים במחשבה החדשה. אז הרב אומר, אני אקרא רק את ההתחלה ואת הסוף של הפסקה, כי זו פסקה שמפרסת לפני חמישה עמודים, שהרב אומר, הזמן חידש לפסם הקורות כאלה, שהוא מסומן להרוס את הקורות אשר בעצמן אינן שחות בערס שלילי לקורות המחדשות, לפשצת הרגל ניצבו יחד. ואני אקרא עכשיו קצת יותר לאט, אדם מקשר את כל מחשבותיו זו לזו. כיוון שחלק מהן משתנה, הולך השינוי על פני הכיכר המחשבי. זאת אומרת, ברגע שאדם חי הרמוניה בין המושגים, וברגע שנתון אחד אצל אדם משתנה, אז כל המארג השלם של היחס שלו לדברים אחרים, פתאום צריך עכשיו לעבור תהליך של שינוי. ואז הרב אומר, שבהקשר מסוים זה כאן, נוצרים טלטלות, כי אם יש דברים מסוימים שלא יכולים להתאחד בהרמוניה עם המבינה חיים שבו הוא נמצא, אז הדברים האלה, הרב אומר, אדם נוטש אותם. נוטש אותם לא בגלל שהם לא נכונים, הוא נוטש אותם בגלל שהוא לא יודע לאחות אותם במרחב החיים השלם שלו. כאילו, בואו נתרגם את זה למושגים שלנו, אם אדם חי בזכות ביסום העולם, במרחב חיים כזה שבו כל דבר מדברים בשפה אידיאלית, ואני עוד פעם ממש לא רוצה להיכנס לכל סוגיית בסום העולם, כבר למאמר הדור, עם כל השקר שקיים שם, כי יכול להיות שברמה האישית הוא מאוד מאוד נמוך, אבל סוף סוף השפה שדרכה בני אדם מדברים, וזה לא רק שפה שקרית חיצונית, אלא יש כן קומה תודעתית ששם החיים. ובתוך השפה הזאת היא, כל מיני מושגים של יראת עונש, הוא לא יודע לאכול בקרבם, אז המסקנה שלו זה שכל המושג הזה הוא מושג שצריכים לזרות אותו הלאה. ולכן הרב אומר, טבע עשר רצו יוחדים בכלל לחוש בחלות השינוי של חלק מחלקה והוא לא טבע של חיים, וזה שרוב שפת מעלה בכל עת אשר חודש דבר כאחד החלקים. עד הרב כאן מתחיל לדבר באחרות על כל מיני, כמו שהרב אומר, על כאן הזמן מכריח לפצת הדעה, זה יותר אומר יותר רחבה ודלת, אי אפשר לצורה גסה של אמונה אחרי שירדה ירידה אחרי ירידה מתלשה בלבשי סכים אבי מאוד להחזיק מעמד, ומי זה לביש את האמונה תורת המחלטות הראויות לה, מי ישים רוכשה אותו הצניף התאור העולם לפי עוד מלכותה, אם לא גדולי הכישרון, חכמי לב, קדושי רגש ותאורי נפש, השתולים מחצות השם, תלמידי חכמים מסורים להגיון התורה והמעלה. שהרב אומר, לכן כל מושגי הקודש צריכים עכשיו לעבור תהליך של רנסנס, תהליך של התחדשות. כן, אתם זוכרים, גם באורות הקודש ג' רק מזכיר נשכחות ממש, שיש לי כאן במקרה מהשיעור הבא, אבל בהתחלה והתחלה של אורות הקודש ג' שהרב מדבר, אתם זוכרים למה קשה לבני אדם ללמוד מוסר, כן, כי יש להם דחייה מאיך שהדברים הובאו בתפיסה הראשונית שדרכה ספגו את הדברים שהם אומרים לאנשים התנגדות, כי בהתחלה המושגים תמיד קיבלו מושגים של עבדות, ועד מאלה שמתבגרים אז יש להם איזשהו דיסוננס בין המקום שבו נמצאים לבין המילים האלה עצמם, והרב אומר, מפרים בעצמם את האפשרות של לימוד ההתעסקות, וצריכה למתודה מוסרית של לימודי החסידות למצוא דרך איך לסנן את הזרמים הראשונים, שזה בעצם חוכמה גדולה שמצריכה לפשוט צורה ולבוש צורה, שמצריכה זה תהליך עמוק הזה, שלמרות שבצורה אמיתית, ואני כן צריך להגיד מלא את האתגר של הדור שלנו, כי מצד אחד אתה לא יכול לדבר במושגים הקודמים, כי הם לא משתלבים בשפה הרחבה החדשה שמצאת. מצד שני, אם לא תדבר בהם, הרי זה מה שהרב יקדים בכל הקדמה שלו, זה נר השם בארץ. אז מלא, אתה תדבר במקום תלוש, שיאבד את כל המקום היסודי של הדברים, שהאמת חייבת לאמר, שהרבה מההדחות שהרב לצל הדריך, אז היו ישרים דרכי השם, אבל לפעמים אפשר לקשל בהם, שיצרו מצב של דלגו, אל הסגנון של עבודת אלוקים המפותר של הרב, אבל במקום כזה שקצת זנחו את הקומות הראשונות, עכשיו הם הנושאים על פי הדיבור, כי היה קשה לדבר במושגים הקודמים, אבל זה יכול ליצור אחר כך מושגים כאלה שקצת את האיתנות של הקודש, קצת הדברים האלה מחלשים, ואז הכל הופך להיות אבסטרקטי ומופשט, ואולי במידה מסוימת קצת אפילו חסר חיות אלוקית בתוך הדברים האלה, זה אתגר מאוד מאוד קשה, אבל שרק זה שזה אתגר קשה, זה לא סותר, זה שרב צריך כאן להציף לנו תחילת המאמר את כל האמת בשלמותה, שמצד האמת, במבנה האמיתי השלם, עירת העונש ועירת התא היא מזון בריא ואיתן לכל הדרגות העליונות, אבל ובעצם יש כאן כאב, שדורות הרבה דורות לא בנו את המושגים בצורה רציפה, ואז נוצר נתק בין המרחב איפה שהאדם נמצא לבין כל לימודי אמונה ולימודי עבודת השם שנשארו בקן זווית רועם הזהב והוכתם הכתם הטוב, נכון מה שם מדבר שם במאמר הדור, הכל נשאר שם במקום של עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. אז עכשיו אין ברירה אלא לחדש את המושגים, אבל איך נחדש את המושגים בצורה כזאת שגם יהיה עם שמה בישן, זה עבודה גדולה מאוד שנצריכת לעשות, כן, שזה עוד פעם בחזרה למאמר דת אלוקים, איך עוברים למחשבה המתבקרת בלי להזניח את הפשוטה שלפניה של המחשבה הילדותית, שגם במאמר דת אלוקים דיברנו על מחלה אחרת שיכולה להיות אצל לימוד של הרב לצל, אם הוא לא נעשה במקום הנכון, שלא במושגים של האבוידה, אלא במושגים הפילוסופיים, שבעצם עד כדי גיא אמירה שאולי אין אלוקים, אבל זה לא רלוונטי. העיקר שבעולם הנרטיבי שלי אני כן חי חיים אלוקים, כי הרי הכל סובייקטיבי, כן? שזה המחלה מקבילה למחלה שתיארנו עכשיו, כן? אבל זה יותר מושגי העירה.
זה משהו שאמור לקרות בכולם,
שבעצם שאם זה בין דור דור שכל מושגים הכלים מתלויים מתפתחו, אבל רק הבעיה כי יכול להיות שבדור אחד יש אנשים שכחים שתי דורות שונים, כאילו יש כאלה שנשארו בדור הקודם. דור זה לא הגדרה, מה זה, איך
כל המרחב החיים הכלי הוא כן מתפתח,
נכון, נכון,
כן, זהו, כן, טוב לו גם הקומה של הירת שמיים,
כן, אני אומר במיוחד בדור של הרב, ועם הזמן הדברים מסכים שכבר לא יכולים להיות יותר קיימים, אבל יש בין השמשות, אז יש כאלה שעדיין קשורים לדור הקודם, יש כאלה שעדיין לדור החדש, יש אצלם, הדבר הזה מטלטל, יש כאלה שעדיין חיים את המקום הקודם. אני חושב שבאמת מהרב עברו 120 שנה, וזה כבר צודק שככל שהזמן עובר, אז המציאות עוברת להיות הרבה יותר מאתגרת בתוך הדברים האלה. עכשיו, עוד פעם, הרב לא אומר שאין כאן יכולת זה, אבל צריכים לדעת, אם להעלות את כל, אם היינו את כל מושגי הקודש, היינו עושים מהם את הבירור הנכון, אז הכל היה מתיישב טוב, וכנראה שגם יש אפשרות הזאת, אבל כן, הרב כאן מדבר על פסיכיקה דורית כזאת, שסוף סמצל מקום כזה, שזה המקום שאותה מחפשת, ואליה ישר המושגים צריכים להיות שתולים אליהם.
אבל אנחנו רואים בדור, רואים מסתכלים בדור, גם בדורות של הרב, גם בדורות שלנו, שלא, זה לא כולל כל הדור, זה לא פסיכיקה דורית כללית, יש
קבוצה ציבור שלהם שנשארים באותו... לא, ממש, כן. הכל טוב, הכל בסדר, כן. בסדר. כן, שעדיין כן, אתה אומר...
מספק אותם מירת שמיים
כן.
אני חושב, לא יודע,
אולי... לא, אז בצורה, יש שלושה תשובות. א', שיש כאלה שיש להם פריאות גדולה מאוד מאוד, ונאמנות של קודש גדולה מאוד, שלא בגלל זה הם יטלטלו את אמות הסיפים. וכמו שהרב אבל אומר, כמו שאמרתי מקודם, שגם מושג של מעבר דורות הוא לא מושג חותך. ויש תמיד בחינה של אם שמוע בישן תשמע בחדש, או בחינה של לא לסור איניש בכניסתא הדבני בכניסתא אחיתא, אז הקדוש הוא עצמו גם בכוונה, כדי שיהיה רציפות בין הדורות, אז הוא גם משמר גם כוחות חיים כאלה שעדיין קשורים גם לכנוע אחרת. ויש בתוך הדברים האלה, כמו שאתה גם אומר, גם לפעמים כן, זה ברורים פנימיים שצריכים לעשות כאילו, ושהרב במאמר שלו כאן גם קורא לבני התורה, אל תתרשלו בדבר המסם הזה, אז כאילו זה, התשובה בקיצור היא קצת יותר עדינה, יותר מוכר שזה, זה מסיע סניאל שזה, כן. בסדר? לא, אבל אי אפשר לתלם מהביקורת החריפה שהרב כאן משיג לדברים כאילו של אשר פיגרו איזה דורות בהתרשלותם, כן, שהרב כן אומר רק שאם לא נתעורר ונסתמך על זה שעכשיו הכל בסדר ולא נהיה ערים לכל מיני תהליכים שמתאים את הפני השטח, אז השבר שהיה לפני 200 שנה יכול להיות, יהיה אצל אנשים מסיים עוד 100 שנה, כן, זה לא משנה, זה לכן, עד שהם לא מוצגים אלוקים, לעומת אותו הגובה, שהוא צריך להיות במתנית של התרבות הכללית, שעלה על הדור בכללותו, וזה תהפך, לא, עכשיו, רק בואו נסיים לפחות את השורות האחרונות כאן, אבל הרב אומר דבר גדול מאוד עכשיו, ובזה תהפך הכללה לברכה. כי הרכוש המושגים, בא מצד פתחות הכלית בעולם, בפני דרך בינים שכלים מחווי ידיים, שפי שכבר היו גלויים לגדולי הראש ובדעות כל העם, אז בזכות הדבר הזה עכשיו הם הלכו והתפתחו, ומכל מקום, הכרח לבירו להשפיל את הדברים נעלים, אתם יודעים שנעלים הרגילים, תורך עצמו עושה אותם לקניין הכל כולו, ועל זה זה מתרומם מעם בכללותו, למדרגי העליונה ונשא. הרב אומר, מאז הזה יוצא מתוק, כי מאז הזה שיש איזשהו מקום כזה ש... המושגים הפשוטים של יראת שמיים כבר לא מאמינים את האנשים, כי, וזה נוצר כי איבדנו את הרציפות בין המדרגות, ואז המדרגות החדשות לא יכולות להיות ניזונות במדרגות הקודמות, שהדבר הזה יצר טלטול מאוד מאוד גדול, אבל הוא אומר זה יצר דרישה קיומית לגודל, כי בלעדי הדבר הזה אי אפשר להתקיים. בזכות הדבר הזה הרב אומר, כל המושגים העמוקים בעירת אלוקים, שמשך כל דורות כולם היו כתוספת או כפיתוח על גבי העיקר, בדור שלנו הם הפכו להיות קריטיים. בלעדי הדבר הזה אי אפשר בכלל יהיה לקיים את הקומות האלה. אבל עכשיו אני מדגיש, מכיוון שקומות האלה הן עמוקות 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 בתוך הנפש שהיא זקוקה לקומות האלה, אז כמה שאדם כאילו לא מתעסק בהם והוא רוצה ישר להתעסק במשגים הגדולים, אבל יש לו איזושהי תביעה הכרחית קיומית לדברים האלה, הרב אומר, מאז הזה יוצא מתוק שהמדרגות הגבוהות גם הן יהיו קיומיות בדיוק כמו המדרגות הראשונות, מה שאילולא כביכול המשבר הגדול הזה, אז היה את הקומות התשתיתיות ההכרחיות, היה את הקומות הרוחניות שמתעלות מעל גביהם, אבל כמו שתיארנו מקודם את צדק, שסוף סוף הצד שיותר איתן בחיים הוא הקומות הפשוטות. עכשיו נוצר דבר פעילי, שכתוצאה מהמשבר הזה יש דרישה קיומית לקומות חיים גבוהות שהם עצמם הופכים להיות מוסברים ונצבעים בצורה קיומית מן הדור. וזה מה שהרב אומר, שכן, שכל מה שההכרח יצטרך לחדש הרבה חידושים בתורה, זה לא חידושים אמיתיים. רבי עקיבא וחבריו כועסים לעקיבא חבר, הם תמיד ידעו את הרזים האלה. אבל זה שזה לא נחת היחידים, אלא נחת ההמון, זה עצמו הרב אומר, זה הופך את זה להיות משהו הכרחי, קיומי, ואני אנסח את זה קצת מלא במושגים של תחילת השיעור, שאותה איתנות שקיימת בקומות של יראת עונש הפשוטה, אותה איתנות תהיה קיימת גם בשפה האידיאלית הגדולה, כי זה בעצם יהפוך להיות משהו כזה שיש כבר, זה משהו הכרחי, שאי אפשר היום לא להיות אידיאליסטי, אי אפשר היום לא להיות, כאילו היום, כמו שראש השיבה חשוב אמר לי, שכאילו, טוב, לא, זה פשוט, כאילו, לא, שבשנה האחרונה, כאילו, זה... זה קצור לנו עושה שבעה עבודה מאוד גדולה לקראת החבר'ה שהוא ג' ד' ולהסביר להם למה לא להיות אידיאליסט, כאילו למה לא להתגייס לשרת צבא, אבל זה יש להם כוחות באמת כאילו קיומיים, כאילו זה לא, זה משהו איתן ממוצג שהוא כבר הופך להיות מן המקום הזה שאדם כבר לא יכול בילדיו, ובאדם שם את העולם הרוחני כתוצאה מכל התהליכים האלה, זה שזה אי אפשר כבר לחיות בלי הדבר המסם הזה, זה הפך אותו להיות, כן, הכרח לבאר לשפיל את הדברים הנלים, אותם דבר שאינים רגילים, אותו הכרח עצמו עושה אותם ניקיין הכלל כולו, זה מתרומם העם בכללותו למדרגה עליונה בניסה, שבעצם מדרגת אחים הופך להיות כזאת, זה מה שאתם זוכרים בעבר, גם דיברנו על זה, שאצל הרב אומר שכל התהליכים שקורים במדע מבחוץ, הם אלה שהופכים את סתרי תורה להיות נגילים, הכוונה, הם אלה שהופכים את המציאות להיות כזאת שאי אפשר שלא לדבר במושגים גדולים. אז בהקשר מסוים לכאן, הרב אומר, פעם זה היה סתרי תורה. וזה סתרי תורה, זה הכוונה, זה דבר שזר למציאות. בזכות שהעולם המדעי חי כל מיני מושגים כבר בצורה קיומית כזאת, העולם המדעי מגלה את זה בצורה קליפתית, בצורה חילונית של דברים, אז עכשיו שאתה מדבר על דברים בצורה, בשפה של קודש, זה כבר לא ייחשב איזה דבר אוורירי מופשט, אלא דבר כזה שישתלב היטב עם החיים, כי גודל הקושייה של המבט החילוני, או המדעי החיצוני למציאות, ככה גודל התשובה תבוא במקום הרבה יותר עמוק, שתיישב את הדברים אל הלב במקום הרבה יותר פנימי, ובזכות הדבר הזה, אנחנו זוכים כאילו כביכול כן לקבל את כל האטמוספירה של הקומות של יראת העונש הפשוטה, לקבל אותם בדרך תהליכי הבירור שהדור עובר גם בקומות הגבוהות שלכם. טוב, אבל צריך באמת, כל זה, זה בעצם נהיה לי כל שתי הפסקות שקראנו פעם שעבר היום, מעין הקדמה למאמר, וכאן הרב עכשיו מתחיל לפרט עכשיו את איך בונים עכשיו, מכאן על כן, אין לשאר, הרב עכשיו התחיל לבאר ולפתח את מושגים של לקראת זה של יראת שמיים בדור של גאולה או של עבודת אלוקים במקום העמוק שלה ולמשוכל שלה שלוקח את זה למקומות כן שהדור זוקק אותם, כן.
רב,
כן.
למה הרב קורא לזה פה להשפיל? כאילו לבאר ולהשפיל, זה נשמע משהו כזה שלילי, כאילו זה
איפה איפה?
הרב קורא מכל מקום היחד לבאר ולהשפיל את הדברים הנעלים
לא, כי אתה כן מדבר בשפה שצריכה להיות מוגשת להמון, כאילו. אז אתה כן, כאילו, יורד מדרגותך, מי השם כן הוא משפיל לי לשבת, זה לא מלשון...
זה לא משהו שלילי, כאילו?
על הקדוש הוא משפיל לשבת, זה משהו שלילי.
לא, להשפיל, כאילו...
לא, משפיל, הכוונה לרדת אל השפל. כן, זה...
זה לא פוגע בתוכן.
לא, אבל זה תביעה של הגודל הבא עצמו, במקום ששווה לכל נפש. בסדר.